שלום לכולם. בשבוע שעבר עסקנו בשאלה העקרונית של ענייני השליחות. מה המקור של השליחות, מה האופי של השליחות, ראינו דיונים מדיונים שונים סביב העניין הזה. והשיעור היום יעסוק בחריגה מאוד מאוד גדולה של הכלל הזה, שאומנם אנחנו יודעים שיש, מצאנו בכל התורה כולה שליחות, והנה בכל זאת שמענו שגם אין שליח את דבר עבירה, ובנושא הזה אנחנו נעסוק היום. אבל רגע לפני שאני אדון בכלל של אין שליח את דבר עבירה, אני רוצה לסייג את הדברים. קודם כל, מה הכוונה? אין שליח את דבר עבירה זאת אומרת שאם אני ביקשתי מאדם לגנוב עבורי, אז אני לא חייב בגניבה, אלא הוא חייב בגניבה. כי אין שליחות את דבר עבירה. אם שלחתי אדם לקנות עבורי חלב במכולת, אז כשהוא קנה את החלב, החלב הוא שלי. אבל אם אמרתי לאדם לגנוב חלב מהמכולת, אני מחוץ לסיפור, כיוון שאין שליח את דבר עבירה. זה הרעיון של הכלל הזה, שבו נעסוק היום, אבל אני רוצה לסייג את הדברים, ולומר על אף שאין שליח את דבר עבירה, אדם נחמד אני לא, מפטיר יונה אל תיתנו לי, אני אדם בזוי ולא טוב, וזה אסור לעשות דברים כאלה, הכלל רק אומר שאני לא חייב עליו. לכן אני רוצה לפתוח את הלימוד שלנו היום בנושא הזה בדברי הרמב״ם מלכות רוצח. אחרי שהרמב״ם אמר כמובן שאסור לרצוח, הוא אומר, ואני קורא מלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ב', אבל הסוחר הורג להרוג את חברו, כלומר סוחר רוצח, או ששלח עבדיו והרגו, או שקפת חברו והניחו לפני הארי וכיוצא בו והרגתו חיה, וכן ההורג את עצמו, כל אחד מאלו שופך דמים, ועוון ההריגה בידו, וחייב מיתה על השמיים, אבל אין בהם מיתת בית הדין. מניין שכן הוא הדין, אומר הרמב״ם, שראה הוא אומר, שופך דם האדם באדם, דמו ישפך, הפסוק מפרשת נוח, זה ההורג בעצמו שלא על ידי שליח. את דמכם לנפשותיכם מדרוש, זה ההורג עצמו. מיד כל חיה הדרשנו, זה המוסר חברו לפני חיה וטורפו. מיד האדם, מיד איש, אחיו, אדרוש, את נפש האדם, זה הסוחר אחרים להרוג את חברו. ופירוש נאמר בשלושתם לשון דרישה, הרי דינם מסור לשמיים. וכל אלו הרצחנים וכיוצא בהם שאינם מחויבים מיתת בית הדין, אם רצה מלך ישראל להורגם בדין המלכות, בתקנת העולם, הרשות בידו. וכן אם ראו בית הדין, להרוג אותו בהוראת שעה, אם הייתה השעה צריכה לכך, הרי יש להם רשות כפי מה שיראו. הרי שלא הרגם המלך ולא הייתה השעה צריכה לחזק הדבר, הרי בית הדין חייבים מכל מקום להקותה מכה רבה הקרובה למיטה, ולאסור אותם במצור ומצוק שנים רבות, ולצערם בכל מיני צער כדי להפחיד ולאיים על שאר הרשעים, שלא יהיה הדבר להם הדבר לפוקה ולמכשול לבב, ויאמר, הריני מסבב להרוג אויבי כדרך שעשה פלוני ויפטר. כלומר, הרמב"ם פה אומר שקודם כל, עושה שליח את דבר עבירה, עושה שליח להריגה ספציפית, דינו בידי שמיים, ושנית לעתים גם דינו בידי אדם, על ידי מלך, או על ידי בית הדין להוראת שעה. הדיון שלנו הוא לא בדברים האלו, הדיון שלנו הוא בכלל הנורמטיבי הרגיל, שבית הדין באופן רגיל ונורמטיבי ומשפטי, אינם מחייבים את השליח לדבר עבירה. אז זה הנושא שלנו היום, אחרי ששמתי את אות האזהרה בתחילת הדברים. את השאלה הזאת של האם יש שליח לדבר עבירה או לא, כבר שאלה אותה סוגיה ממסכת קידושין שראיתם בשבוע שעבר. הסוגיה, אחרי שהעריכה מאוד לדבר בענייני המקור לשליחות באופן כללי, איך יודעים ששליחו של אדם כמותו, הגמרא שולפת מקור, ואומרת, אבל יש משנה, עד אתנן, אני קורא פה במקור 2, השולח את הבירה ביד חירש, שוטה וקטן, פטור מידי אדם, חייב מידי נשמיים, אבל שילח ביד הפיקח, פיקח חייב. והמים נעים השלוחו של אדם כמותו. שואלת הגמרא ממשנה, שמתארת מציאות שאדם נתן להווה, נתן לפיד בוער לשכן שלו, ואמר, לך תשרוף את הבית שלה בשכן השלישי. והשכן לקח את הלפיד ושרף אותו, מי חייב על השריפה? אומרת המשנה, הפיקח, השליח הפיקח חייב, המשלח פטור. שואלת הגמרא, אי, למדנו שליח שליחו של אדם כמותו, למה במקרה הזה אתה אומר לי אין שלוחו של אדם כמותו, אתה לא מחייב את המשלח, אתה מחייב את השליח. מה קרה לכלל של שלוחו של אדם כמותו? כך שואלת הגמרא בקידוש של דף מבית. ועונה הגמרא, לא, שאני האטם, דאין שליח לדבר עבירה. דאמרינן דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים. אז אומרת הגמרא, יש מגבלה על העיקרון של שלוחו של אדם כמותו, כיוון שאין שליח לדבר עבירה, זה הכלל בו אנחנו עסוקים. למה כאשר נתתי את הלפיד לשכן והשכן שרף, למה אני פטור הרי שמיניתי שליח לעשות נזק? כי אין שליח לדבר עבירה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואני אסביר לך גם למה. דאמרינן דברי הרב, דברי התלמיד, דברי מי שומעים. יש איזו סברה שהשליח לא אמור לעשות את זה. השליח יש לו דברי הרב, דברי הקדוש ברוך הוא שאמר, אל תזיק לחברך. יש את דברי התלמיד, אני, שמיניתי אותו שליח, מה פתאום הוא מקשיב לי? אמור להקשיב לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר, אל תשרוף את הבית של השכן. אני אומר לו, תשרוף את הבית של השכן. מה הוא מקשיב לי? ולכן אין שלוחו של אדם כמותו. אגב, הגמרא בסנהדרין משתמשת ברעיון הזה של דברי הרב, דברי התלמיד, להסביר למה בעצם חווה לא הייתה אמורה להקשיב לנחש. אלוקים אמר לך לא לאכול מעץ הדעת, הנחש אמר לך לאכול מעץ הדעת, מה פתאום הקשבת לנחש? דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומע. שימו לב שהגמרא באה ואומרת שהרעיון שאין שליח לדבר עבירה הוא רעיון מסברה. הוא לא רעיון ממקור מקראי, הוא רעיון מסברה. דברי הרב, דברי התמיד, דברי מי שומעים. צריכים לדייק טיפה אבל, למה הסברה הזאת עוזרת? מה זה בדיוק תוקף? ואפשר להעלות שני כיווני מחשבה. כיוון מחשבה אחד, לבוא ולהגיד, אין פה שליחות. ברגע ש... השליח אמור לסרב לשליחות. אם השליח לא סרב לשליחות, אלא ביצע אותה, הוא עשה את זה על אחריותו. זה המעשה שלו, כי הוא אמור היה להגיד לא. ולכן, למה אין שליח לדבר עבירה? כי אין שליחות. המינוי עצמו לא תקף. אני מיניתי אותו, אבל המינוי לא תקף. מה פתאום אתה עושה עבירות? ולכן האדם הזה הוא לא שליח שני, הוא עושה את זה על דעת עצמו. זו אפשרות ראשונה לקרוא את הדברים האלה. מסתבר שהרמה, בשולחן ערוך לא קרא את זה כך, הרמה במקור שלוש, מדבר על אדם שהוא מוסר. אדם שהוא מוסר זה אדם שהוא מלשין לרשויות על הכסף של חברו. הוא יודע שהמלך מחפש מיסים, או שהשודדים באים ומחפשים כסף או צרות, והוא בא ואומר, תקשיבו, מתחת לבלטות של השכן שלי, יש שם מטמון גדול. ואז השודדים האלה הולכים וחופרים מתחת לבלטות של השכן, ומוצאים את האוצר וגונבים לו. האדם שגילה נקרא מוסר, כיוון שהוא מסר את ממון חברו ביד השודדים. אסור להיות מוסר, ואם אדם הוא אכן מוסר, השכן יכול לתבוע אותו לדין תורה, ולהגיד בגללך, לקחו לי את הכסף, והמוסר צריך לפצות אותו, זה דין המוסר. הרמ"א מדבר על אדם שהוא לא מסר, הוא אמר לחברו למסור. הראובן יודע שלשמעון יש כסף מתחת לבלטות, הוא אמר ללוי, לוי תקשיב, לך לשודדים, תגיד להם שלשמעון יש כסף מתחת לבלטות, ולוי הלך ומסר. מי המוסר? מי אחראי לפצות את שמעון על הכסף שנגנב לו? לוי, שאשכרה דיבר עם השודדים, או ראובן שיזם את המהלך של לוי. לכאורה היינו אמורים לבוא ולהגיד, אין שליח לדבר עבירה, מי בסופו של דבר מסר? לוי, ולכן ראובן פטור, זה מה שאנחנו אמורים להגיד, לא רק הגמרא שלנו שאין שליח לדבר עבירה. אבל תראו מה הרמ"א פוסק, הרמ"א בחושן משפט, כיוון ששין בהחלט אומר, מי ששלח שליח למסור, אם השליח הוחזק לעשות כן, מחייב המשלחו. ואין לו מערן שליח לדבר עבירה, הועיל והוחזק בכך. הרמ"א בא ואומר, מי זה לוי בדיוק? אם לוי הוא מוסר ידוע, וראובן הלך ואמר ללוי, לשמעון יש כסף מתחת הבלטות, הוא לא יכול לבוא ולהגיד, חשבתי שהוא לא יעשה את זה. ידעת שהוא יעשה את זה. כי לוי מוחזק לעשות את זה. ולכן ראובן חייב. כלומר, הרמה מסייג את הכלל של אין שליח את דבר עבירה, בשאלה, תבאר לי מה הזהות, תתאר לי את השליח הזה. האם השליח הזה הוא אדם טוב, נורמטיבי, שפה עשה איזה מעשה חריג, או השליח הזה הוא אדם שמוחזק לעשות את העבירה הזאת. אם השליח הוא מוחזק לעשות את העבירה, המשליח לא פתור. מה ההיגיון? כנראה שהרמה הבין את הכלל שדברי הרב, דברי התלמיד, דברי מי שומעים, לא בתור אמירה כמו שהסברתי קודם, לכן אין שליחות, אלא בתור הצטדקות של המשלח. המשלח פטור, כי הוא אומר, לא העליתי בדעתי שהוא יעשה את זה. אני אמרתי לו לשרוף את הבית של השכן, לא חשבתי שהוא יעשה את זה. ולכן אני פטור. לא כי אין מינוי שליחות באופן עקרוני, אלא כי באמת לא התכוונתי למנות אותו. חשבתי שהוא יגיד לא. אני הופתעתי בדיוק כמוכם שהוא אכן הלך וזרף את הבית. זה אתה יכול לבוא ולהגיד אם האדם לא מוחזק לעשות את העבירה. אבל אם השכן שלך הוא פירומן ידוע, והוא הלך ושרף חצי מהבתים בשכונה, והלכת להגיד לו, לך תשרוף את הבית של השכן הזה גם כן, ידעת שהוא יסכים. לכן לא יכולת להתאמם ולהגיד, זה לא אני, לא חשבתי. אז בעצם אנחנו רואים שלסברה הזאת יש שתי פרשנויות אפשריות. או דברי הרב, דברי תלמיד, דברי מי שומעים, ולכן השליח הוא לא נחשב שליח, כי הוא היה אמור להגיד לא, או שדברי הרב, דברי התלמיד, זו הצטדקות שהמשלח אומר. אני לא התכוונתי למנות אותו שליח, כי חשבתי שהוא יגיד לא, חשבתי שהוא יקשיב לקדוש ברוך הוא ולא לי, ולכן הוא לא השליח שלי. ואז הרמה בא ואומר, במקרה כזה, דעת שהוא כן יעבור את העבירה הזאת, אז אתה לא יכול להצטדק. ויכוח דומה למה שהזכרתי פה בענייני הרמה, יש על מומר באופן כללי. אדם שלא מקשיב לשום מצווה בתורה, האם גם שם נגיד שהוא יהיה שליח דבר עבירה, או שנגיד לא, הוא לא שליח דבר עבירה, בדיוק כמו הוויכוח הזה. זה התחילת הסוגיה במסכת קידושין. הסוגיה פותחת ואומרת, היי, מצאנו דוגמה שאין שליח במקרה של עבירה, מה קרה לכלל של שלוחו של אדם כמותו, והגמרא ענתה, שניאתם דן שליח דבר עבירה, והביאו את הסברה, דברי הרב ודברי התלמיד. אבל הגמרא ממשיכה בקטע 4, והגמרא מביאה מקור שלפעמים אין שליח, יש שליח דבר עבירה. והמקור הראשון שהגמרא מביאה זה בענייני מעילה, אדם שמשתמש בנכסי ההקדש, הוא נחשב מועל, הוא חייב. מה קורה אם אדם לא ישתמש בעצמו בנכסי ההקדש, אלא אמר לחבר, שלח את השליח שישתמש בנכסי ההקדש. מי חייב, השליח שישתמש, או מי ששילח אותו? אם נגיד את הכלל של אין שליח לדבר עבירה, אנו אמורים להגיד שהשליח חייב, ובכל זאת מצטטים ברייתא שאומרת שהמשלח חייב, בעל הבית מעל. שואלת הגמרא, מה העניין אין שליח לדבר עבירה? עונה הגמרא, יש פסוק. הפסוק בא ואומר, במעילה יש שליח לדבר עבירה. שואלת הגמרא, אם כך יש לי מקור, שיש שליח דבר, גם בדבר עבירה, למה אתה לא אומר לי בכל התורה כולה, יש שליח דבר עבירה? עונה הגמרא, כי יש עוד מקום. יש גם בדיני שומרים את הכלל שאומר שיש שליח דבר עבירה. מכיוון שפעמיים התורה אמרה יש שליח דבר עבירה, פעם בהקשר של מעילה ופעם בהקשר של דיני שומרים, כיוון שהתורה אמרה את זה פעמיים, יש לנו כלל ש... שני כתובים הבאים כאחד, הם מלמדים. שואלת הגמרא, אבל מה עם עמדת בית שמאי שאומר, שדרש את זה אחרת? ואומרת הגמרא, האמת היא שיש איזה שלוש פעמים. כלומר, שלוש פעמים במקרא, יש לנו את העיקרון שיש שליח דבר עבירה. במעילה, בדיני שומר, ודיני טביחה ומחירה. אדם שגנב, חייב כפל, אדם שגנב ואחר כך, שחט את הבהמה שהוא גנב, כשור עושה, משלם תשלומי 4 ו-5. מה קורה אם הוא לא שחט בעצמו, אלא מינה שליח? לומדים מהפסוק שגם במקרה כזה הוא חייב. כלומר, בשלושה מקרים התורה אמרה לנו שיש שליח דבר עבירה, כיוון שהיא הזכירה שניים או שלושה מקרים, אנחנו יודעים שזה רק שם, ולא במקומות אחרים. שואלת הגמרא, אבל מה קורה למי שחושב שני כתובים הבאים כאחד מלמדים? עונה הגמרא, יש גם מקור רביעי. מקור הרביעי, אני מסמן לכם אותו עכשיו בכחול, גלי רחמנה בשחותי חוץ, דם יחשב האיש ההוא דם שפך, הוא ולא שלוחו. יש פסוק מפורש, שבא ומדבר על שחותי חוץ, מצווה לשחוט את הקורבנות במקדש או במשכן, דם ששוחט את הקורבנות מחוץ למשכן ומחוץ למקדש, חייב קראת. מה קורה אם מישהו הורה לאדם לשחוט את הקורבן מחוץ למשכן או למקדש? אומרת הברייתא, דם יחשב לאיש ההוא, אומרת התורה, דם שפך הוא ולא שלוחו. ולכן יש פסוק מפורש שאומר שלא חייבים על שחיטת שחוטי חוץ בשליחות. ואז לכן אני יודע, ומצב שלי הוא כזה, יש פסוק במפורש שאומר אין שליח לדבר עבירה, ואז יש שניים או שלושה או ארבעה חריגים, שבמקרים האלה יש שליחות לדבר עבירה. זו סוף הסוגיה. עכשיו, השאלה הגדולה היא, מה היחס בין הרישה של הסוגיה והסיפה של הסוגיה? מה היחס בין האמירה ששלוחו של אדם כמותו, זה דבר שנלמד מסברה, דברי הרב, דברי התמיד, דברי משומעים, לסוף של הסוגיה, שנדעו את זה מפסוק. על מה אני לוחץ? על ההתחלה שזה סברה, או על הסוף שזה פסוק? תגידו, מה אתה מבלבל במוח? מה זה משנה? הרי סך הכל, שורה תחתונה, אין שליח דבר עבירה. מה זה משנה אם זה סברה או אם זה פסוק? אני אגיד לכם שזה משנה מאוד. כי אם אני אבוא ואגיד שהכל מבוסס על הסברה, דברי הרב, דברי התמיד, דברי משומעים, אז מה יקרה אם האדם לא, השליח לא מודע שזה עבירה? אני כבר לא יכול לבוא ולהגיד, חשבתי שהוא לא יעשה את זה, כי הוא לא יודע שזה אסור. אבל אם אני אגיד, זה פסוק, ובאופן גורף, אין שליח דבר עבירה, גם אם השליח לא יהיה חייב, המשליח עדיין פטור. ולכן זה מאוד מאוד חשוב לברר, מה מסקנת הסוגיה? האם אני הולך עם הרישה שדברי הרב, דברי התמיד, דברי משונים, או אני הולך עם הסיפה? אני חייב להגיד שבתור קורא הסוגיה, זרימת הסוגיה הזה שלומדים את זה בפסוק. ובכל זאת, באופן מפתיע, לא מעט ראשונים אמרו לא, מה שמשכנע באמת זו הסברה. יכולתי להביא לכם מספר מקורות ברש"י, בתורה, בש"ס, שבסוגיות מסוגיות שונות, כשעולה הדיון, של אין שליח דבר עבירה, מסביר את הסברה הזאת, אבל הבאתי בפניכם את מקור פשוט יותר, הריף. הריף בסוגיה שלנו, שהוא מצטט את הסוגיה, ואתם יודעים שהריף, על פי רוב, כאשר הוא מצטט סוגיה, הוא רק מביא את הפאנצ'ליין של הסוגיה, את עיקר הדברים, את כל השקלא וטריא, הוא משמיט, מה שמעניין אותו זה הלכה. כשהגיע הריף לסוגיה שלנו, הוא אמר משפט קצר, ולדבר עבירה, מקום מספר 5, לדבר עבירה אין אומרים שלוחו של אדם כמותו, דקיימלן אין שליח לדבר עבירה. דאמרינן דברי הרב, דברי התמיד, דברי משומעים. מה ציטט הריף מהסוגיה שלנו? רק את תחילת הסוגיה, רק את הקטע עם הסברה. את כל השאר הוא לא ציטט. משמע שהריף חושב שמה שנשאר לנו ביד מהסוגיה זו הסברה הזאת. בניגוד לריף, אחד מתלמידי תלמידיו הריטב"א, על המקום שם בקידושין, הוא אומר בדיוק הפוך. על הקשר הוא מצטט את הסברה מתחילת הסוגיה, שאני הטעם, דאין שליח דבר עבירה, דאמרינן דברי הרב, דברי התמיד, דברי משונים. פירוש, אומר הריטב"א, טעמא כאמרינן, שהוא כן על פי הרוב. מיודינא דאורייתא, כדלקמן. ואפילו איכא דליתא להאי טעמא, כגון שהוא שוגג וכיוצא בו. מרית ואומר, הגמרא אולי התחילה עם סברה מאוד יפה, היא נכונה הסברה הזאת על פי רוב, ולא נוכל תמיד, וגם אם הסברה לא תתקיים, כמו במקרה של שוגג, מי הוא דינה דאורייתא? זה עדיין מדאורייתא שאין שליח דבר עבירה, כדלקמן, כמו שהגמרא אחר כך אמרה, שלמדה את זה בפסוק. ואפילו היכא דליתי להיתאמה, שהסברה לא מתקיימת, גון שהוא שוגג וכיוצא בו, עדיין אין שליח לדבר עבירה. אז יכולתי להביא עוד הרבה מקורות לכל אחד מהצדדים האלה, אבל דומה באמת שיש מחלוקת ראשונים בעניין, האם הסברה מנצחת, הסברה היא המקור לזה שאין שליח לדבר עבירה, או הפסוק הוא המקור, והריצבה בעצמו כבר עמד על זה, שאחת הנפקמינות לעניין הזה, זה אין שליח לדבר עבירה. הריצבה רוצה להוכיח את דבריו, מגמרה בבבא מציעא, שחשוב ללמוד את הגמרה הזאת גם בלי קשר לריצבה. הגמרה בבבא מציעא, ההקשר שלה זה קניין חצר. המשנה שם מדברת על אדם שיש אבדה, רואה שיש אבדה בחצרו, והוא רוצה לזכות באבדה, כל מה שהוא בא ואומר, תזכה לי חצרי. הוא לא נוגע באבדה הזאת, ברגע שהוא אמר, תזכה לי חצרי, החצר קונה עבורו את האבדה. בהקשר דומה, אדם רוצה לגרש את אשתו, הוא שם לה גט בתוך חצרה, והחצר של האישה קונה עבורה את הגט. זה קונים קניין חצר. אין ויכוח שיש דבר כזה קניין חצר, כולם מודים שיש דבר כזה קניין חצר. כלומר, אדם יכול לרכוש משהו, לעשות פעולה קניינית, רק על ידי העובדה שהחפץ נמצא בחצר שלו, בלי שהוא ייגע בו, בלי שהוא ירים אותו, בלי שהוא יזיז אותו, עצם העובדה שהחפץ נמצא בחצר של האדם, החצר קונה עבורו את הדבר. שואלת הגמרא, אבל איך החצר קונה עבורו? ובזה יש שתי דעות בגמרא. דעה אחת שאומרת, החצר של האדם זה איזושהי הרחבה של האדם עצמו, כמו שהוא יכול לקנות ביד שלו, הוא יכול לקנות ברחבה שלו, שזה החצר שלו. העמדה השנייה אמרה, לא, חצר זה שליח. חצרו של אדם היא שליחו של האדם. כמו ששליח יכול לקנות עבורי חלב במרכולית, החצר שלי יכול לקנות עבורי. החצר היא השליח שלי. שואלת הגמרא, אבל אם חצר היא שליח, אז מצאנו שליח את דבר עבירה. למה? כי אדם יכול, כמו שהוא יכול לקנות עבדה בחצר שלו, הוא גם יכול לקנות גניבה בחצר שלו. אם אני רוצה לגנוב ממישהו, ואני אקח את החפץ של חברי, אני לא ארים אותו, אני אגרור אותו על הרצפה עד שזה ייכנס לתוך החצר שלי, ועל ידי זה שזה בחצר שלי, זה נקנה עבורי וגנבתי. פעולת הגניבה נעשתה על ידי החצר. זו משנה מפורשת. במדרש הלכה מפורש. אפשר לגנוב על ידי קניין חצר. אבל אם חצר זה מדין שליחות, שואלת הגמרא במציאה, יש שליח את דבר עבירה. עונים האמוראים שתי תשובות, והבא לפניכם במקום מספר 7. אמר רבינה, היכי אמרינה דאין שליח את דבר עבירה, היכה דשליח בר חיובה, אבל בחצר דלאו בר חיובה הוא מחייב שולחו. ורב סמה אמר, איך אמרינן אין שליח את דבר עבירה, איך דיבאי אביד, ויבאי לא אביד, אבל חצר, לבעל כורחי מוטיב בה, מחייב שולחו. רבינה ורב סמה, שניהם מדברים לפי מנדה אמר, חצר מדין שליחות, ומסבירים למה הכלל של אין שליח את דבר עבירה, לא מפסיק, לא נסתר על ידי המקרה הזה, של קניין גניבה. רבינה אמר, מתי אומרים שאין שליח את דבר עבירה? שהשליח מצווה במצווה הזאת. אבל חצר היא לא מצווה בשום מצווה. ולכן אי אפשר להגיד שאין שליח את דבר עבירה. זו תשובת רב סמה, רב רבינה. רב סמה אמר לא. מתי אומרים אין שליח את דבר עבירה? היך דאיבאי אביד, איבאי לא אביד. שהיה לשליח בחירה לעשות את הפעולה או לא לעשות את הפעולה. במקרה שהייתה לו בחירה והוא בחר לעשות את הפעולה, גם אם הוא בחר לעשות את הפעולה, זה לא מחייב את המשלח. אבל חצר היא לא קוגניטיבית, היא לא יכולה לבחור לעשות את הפעולה או לא לעשות את הפעולה, על כורחי מוטיב בה, ועל כורחה של החצר שמים בחפצים, ולכן פה במקרה כזה מחייב שולחו. שואלת הגמרא, מה אכפת לי אם רבין הצודק או רב סמה? ועונה הגמרא, יש הבדל ביניהם. איקם ביניו, יש נפקמינה ביניהם, מקרה של כהן שאמר לו לישראל, צא וקדש לי אישה גרושה. מי שאמרו בדף היומי, בדיוק למדנו את ההלכה הזאת בדף היומי, כהן אסור לשאת גרושה. מה קורה אם כהן אמר, אני רוצה לשאת גרושה? שכני הטוב הישראל, לך תקדש עבורי את הגרושה הזאת. האם אני אגיד שאין שליח את דבר עבירה? אז לפי רבינה, במקרה כזה, יש שליח את דבר עבירה. למה? כיוון שישראל לא אסור בעבירה של לשאת גרושה, האיסור הזה הוא רק עבור כהן. ולכן הישראל לא מחויב הדבר, במקרה שלא מחויב הדבר, רבינה אמר שהמשלח חייב, ולכן הכהן התחייב. אבל לפי רב סמה שאמר, השאלה אם הפעולה של השליח הייתה רצונית, הפעולה של הישראל היא רצונית, יכול לסרב. ולכן גם במקרה כזה, אנחנו נגיד שאין שליח את דבר עבירה. הגמרא מביאה עוד נפקמינה דומה לנפקמינה הזאת, כלומר הם מחפשים מקרה שהשליח הוא קוגנטיבי, אבל לא מחויב בדבר. זאת הגמרא באה במציאה. אומר הריטב"א, אבל גם אם תגיד כמו רבינה, וגם אם תגיד כמו רב סמה, הרי חצר לא מופקדת בדבר, אין חיוב מצוות. ולכן אתה לא יכול לבוא ולהגיד לי שדברי הרב, דברי התלמיד, דברי מי שומעים. אי אפשר לבוא ולהגיד לחצר, דברי הרב, דברי התלמיד, דברי מי שומעים. לכן עצם שאלת הגמרא, מלכתחילה, היי, יש פה שליח את דבר עבירה, היא אומרת שלא קיבלת את הסברה. כי אם היית מקבל את הסברה, שהכל מבוסס על דברי הרב, דברי התלמיד, דברי מי שומעים, אז לא היית בא ואומר לי שהי, חצר ישליח את דבר עבירה, כי הסברה לא רלוונטית את זה לחצר. ולכן עצם השאלה של הגמרא, היי, חצר זה שליח את דבר עבירה, וסותר את הכלל שאין שליח את דבר עבירה, עצם השאלה של הגמרא דוחה את הסברה, מניחה שאין סברה, ומפה מוכיח הריטב"א שהסברה באמת נעלמה מהשטח, והסברה אכן לא משמעותית, והכל זה רק פסוק. ככה הריטב"א מוכיח מהגמרא, נקרא לכם את הקטע בקטע 8, אומר הריטב"א, בגמרא בבבא מציעא, לא שייך למימר בהו דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים. דהא לא מפקדו כלל שלא לקדש גרושה לכהן, ושלא תקיף אישה לקטן, דלית בבעל תקיף, כל המקרים האלה, גם של החצר, גם הדוגמה של הכהן, וגם הדוגמה האחרת שלא הזכרתי מהגמרא, כולם אי אפשר להגיד עליהם את הכלל דברי הרב, דברי התלמיד, דברי מי שומעים. עצם הדיון שם בגמרא מניח שהסברה לא מעניינת אותנו. כך אומר הריטב"א. ולכן הריטב"א מכריע באמת, כפי שאמרתי, שמה שמעניין אותנו בשורה התחתונה זה הפסוק ולא הסברה. אני אגיד את האמת, שאותי את דברי הריטב"א האלה לא שכנעו. כי הרי לכאורה, הסברה הזאת, דברי הרב, דברי התלמיד, דברי מי שומעים, זה בדיוק דברי רבינה. מה רבינה אמר? תספרו אותם בקטע 7 ואני מסמן את זה. היכא אמרינן, אין שליח את דבר עבירה, היכא דשליח, בר חיוב ההוא. אבל בחצר דלאו בר חיוב ההוא מחייב שולחו. מה מעניין את רבינה? האם השליח מחויב במצווה הזאת, או לא מחויב במצווה הזאת? זה בדיוק האמירה, דברי הרב, דברי התלמיד, דברי מי שומעים. כאשר המעשה שלך סותר את דברי הרב, מה פתאום עשית את זה? ואפשר להגיד רק כאשר השליח הוא חייב, מחויב בדבר. אם השליח לא מחויב בדבר, אי אפשר להגיד דברי הרב, דברי התלמיד. אמנם רב סמה לא מתאים לסברה, אבל רבינה מחויב הוא בדיוק הסברה. ולכן, בעיניי יותר סביר להגיד שהגמרא בקידושין שלנו, ואני אשתמש במונחים של מעלה גלבוע, הגמרא במסכת קידושין, שהיא גמרא של הסתמה, בלי מימרות של המוראים, היא מושפעת מדברי רבינה, והיא לוקחת את דברי רבינה, ואומרת, כיוון שרבינה לימד אותנו שאין שליח דבר עבירה, איכא דשליח בר חיובא, ממילא ניסחנו לאור זה את הכלל של דברי הרב, דברי התלמיד, דברי מי שומעים. אבל לבוא ולהגיד שבגלל בבא מציעא אני החלטתי שאין שום קשר לסברה, מאוד קשה בעיניי להגיד את הדבר הזה. יתרה מזאת, יש ראשונים שאפילו הרחיקו לכת יותר ממה שאמרתי, ואמרו ששתי הדעות מסתדרות עם הסברה, ומנסים להסביר גם את רב סמה, דברי רב סמה, איבאי עביד ואיבאי לא עביד, לאור דברי הסברה. אז הבאתי, אפשר להביא את זה מכמה מבעלי התוספות, הבאתי פה ציטוט מתלמיד רבינו פרץ, שמובא בשיטה מקובצת. השאלה שלו, כבר מהשאלה אתם מבינים שהוא אומר את זה, ואם תאמר, והתאם העדן שליח דבר עבירה, הווי משום דברי הרב שומעים, כדי אמרי למסך הקדושי. אך לא שייך למאמר אחי, דה לא עבר דברי הרב, דה לא בר חיוב הוא דה, אינו מוזר. שואל רבינו פרץ על רבינה ורב סמה, איך אתם יכולים לבוא ולהגיד את דבריכם? הרי אתה לא תוכלו להסביר לנו את העיקרון של דברי הרב, תמיד דברי משומעים, הרי הם לא מחויבים בדבר, כמו שהריטב"א בעצם אמר, ולכן הוא דחה את הסברה, אז רבינו פרץ לא מוכן לדחות את הסברה, הוא שואל, איך זה עובד ביחד? והוא עונה, יש לומר, מכל מקום שייך למאמר דברי הרב, משום דעבר על לפני עיוור לא תיתן מכשול. אומר רבינו פרץ, יש פה עבירה, גם ישראל שמקדש גרושה לכהן, הוא עובר על דברי הרב. ישראל לא מצווה, הוא כן מצווה, לפני עיוור לא תיתן מכשול, ולכן אסור לו לעזור לכהן, לשאת גרושה. ואם הוא עוזר לו, הוא עובר על דברי הרב, על דברי הקדוש ברוך הוא. ולכן הסברה מתאימה לגמרא בבא מציעא, וממשיך רבנו פרץ, ואני לא אקרא את זה, אבל זה פה לפניכם, ואומר שזה מתאים לא רק לדברי רבינה, בר חיובה ולא בר חיובה, אלא מתאים אפילו גם לדברי רב סמה. ואומר שגם לפי דברי רב סמה של הרצוני ולא רצוני, הכל קשור לפני עיוור לא תיתן מכשול. ממילא, אם אני אסכם את החלק הזה בדיון, שהוא החלק הארי של הדיון, הגמרא בקידושין מציבה בפנינו שתי רעיונות, מה המקור לכלל של לפני עיוור לא תיתן מכשול, הסברה או הפסוק, מה היחס ביניהם, ראינו בעניין הזה מחלוקת ראשונים, הריטב"א לעומת הריף וגם אחרים על כל צד, השאלה מה היחס בין הדיון הזה לדיון במסכת בבא מציעא, ששם המוראים באו והסבירו מה המגבלה של אין שליח דבר עבירה, והריטב"א רצה להסיק מהגמרא שם שהסברה באמת כבר אינה מככבת בכלל, ראשונים אחרים ניסו באמת להלום בין שתי הסוגיות האלה, כדי שהם יצאו על ידי דבר אחד. בדקות האחרונות של השיעור רציתי להעיר דיון אחר, שהוא כבר לא נמצא בתוך הסוגיות עצמם, אבל נמצא הרבה מאוד בדברי האחרונים, ואשר האחרונים שואלים, אוקיי, הבנתי, אין שליח את דבר עבירה. מה בדיוק משפטית אתה טוען אבל? האם הדיון הזה, או הכלל הזה, אומר לי משהו בהלכות הפליליות שבעניין, בהלכות העונשים שבעניין, או בפן המשפטי שבעניין? אני אסביר מה אני מתכוון. אם אני מדבר בענייני עונשים, אני בא ואומר, אני שלחתי שכן לשרוף את הבית של שכן שלישי. הוא חייב, ולא אני חייב. למה? כי הוא לא נחשב השליח שלי, זה לא נחשב כאילו אני שרפתי, ולכן אני פטור. מבחינה פלילית, אתה לא יכול להעניש אותי, כי זה לא המעשה שלי. זה דיון מבחינה פלילית. אבל צריכים לשאול שאלה, לא רק מבחינה פלילית, אלא גם מבחינה משפטית. נניח שכהן אמר לישראל לקדש עבורו גרושה. הבנתי שאין שליח את דבר עבירה, הבנתי שהכהן לא יקבל עונש על זה שהוא נשא גרושה, אבל האם הגרושה מקודשת או לא מקודשת? האם היא צריכה גט או לא צריכה גט? האם הפעולה קרתה, פשוט אתה לא מעניש את המשלח, או בגלל שאין שליח הדבר עבירה, הפעולה לעולם לא קרתה? מה אתה מתכוון כשאתה אומר אין שליח הדבר עבירה? המשלח פטור מעונש, או הפעולה לא קרתה? שזו שאלה מאוד מעניינת, והיא לא ברורה מהסוגיות עצמם. עכשיו, בדברים פיזיים, כמו שריפת הבית, הפעולה ודאי קרתה. שאלה רק מי משלם עליה. אבל בדברים משפטיים, כמו בקידושין, בגירושין, אולי אפילו במעילה, השאלה היא גם לא רק האם מי נענש, השאלה היא גם האם הפעולה אכן יש לה השלכות, האם הפעולה היא משמעותית, האם הפעולה קצרה את פירות המעשה. בשאלה הזאת נחלקו האחרונים. הנתיבות טען בצורה הכי חד משמעית שבעולם, הנתיבות, רק אגיד לכם את המקור בדיוק, אני מחפש אותו שנייה, הנתיבות בסימן קוף פי בית, הוא טען, לא, כל הדיון הוא רק בעונשים, ברור שאין שם מקודשת, ברור שאם שלחתי שליח לעשות פעולה עבורי, הפעולה קרתה, ולכן האישה מקודשת, או האישה מגורשת, או כל פעולה משפטית, שכי הפעולה קרתה. השאלה של אין שליח לדבר עבירה, זה אך ורק לעניין העונש. ככה טוען הנתיבות בתוקף. לעומתו, הנודע ביהודה, בתשובה מאוד מאוד מפורסמת, שעוררה הרבה מאוד דיון בזמנו, אומר, מה פתאום? המקרה עליו הנודע ביהודה מדבר, זה אדם שגירש אישה בעל כורחה. ידוע, החל מהמאה העשירית, רבינו גירשו מאור הגולה, תיקן תקנה שהתקבלה בכל תפוצות ישראל, שאסור לגרש אישה בעל כורחה. בניגוד לפשט התורה ופשטי המשניות, שהבעל יכול לגרש את אשתו בעל כורחה, רבינו גירשו תיקן שהאדם לא יכול לגרש אישה בעל כורחה. המקרה עליו דן הנודע ביהודה, זה הבעל, הרע הזה, שהחליט לגרש את אשתו בעל כורחה, נתן דגט לשליח, ואמר לשליח, תן דגט לאשתי, בעל כורחה. וכך עשה השליח. הנודע ביהודה דן בשאלה, אם אישה מגורשת או לא. והוא אומר, ברור שהיא לא מגורשת, כן, שליח, דבר עבירה. כלומר, בניגוד לדברי הנודע ביהודה, הנתיבות, שאמר שהמעשה קרה, פשוט המשלח לא חייב, הנודע ביהודה טוען, המעשה לא קרה בכלל, ולכן אין שליח את דבר עבירה, השליחות מעולם לא קרתה. מי נתן את הגט לאישה? מישהו שחשבנו שהוא שליח, אבל לא באמת שליח, ולכן הגט מעולם לא נמסר לאישה, על ידי נציג הבעל, כן שליח את דבר עבירה, ולכן הנודע ביהודה טוען שהאישה לא מגורשת. כאמור, התשובה הזאת של הנודע ביהודה עוררה המון המון הדים עם הרבה האחרונים, שחלקו עליו, ובתוך שוט נודע ביהודה בעצמו, יש מספר סימנים שבו מצטט את החולקים עליו ומתפלמס עמהם. יש גם עמדה שלישית, שיוצרת איזושהי פשרה בעניין, שלפעמים השליחות קרתה ולפעמים לא. מספר אחרונים, כולל רב שמעון שקופ ואחרים, באים ואומרים באופן כללי, הנודע ביהודה צודק, שכאשר אין שליח את דבר עבירה, השליחות מעולם לא קרתה. אבל אם זה מקרה ש... אם השליח... שהשליחות לא קורית, זה רק במקרה שהשליח אכן נחשב מי שעשה את הפעולה. אבל אם בסופו של דבר מדובר על דברים שהם דומים יותר לפעולות של המשלח, פה יגידו לפעמים שהפעולה כן קרתה או לא, ומוצאים כמה דוגמאות לדברים האלה, קצת דקדוקי עניות בלמצוא את ההגדרה המדויקת, אבל הם לא מוכנים להגיד לגמרי שאין שליח את דבר עבירה, הוא כל כך גורף שהפעולה לא קרתה בכלל, וכמו בדיני נזיקים, אני אגיד ש... אם השליח לא יכול לשלם, אז אני עדיין אחייב את המשלח. אני רק אזכיר בסוף הדברים שהשאלה המהותית הזאת היא שאלה מאוד רלוונטית לימינו אנו ממש. אתם יודעים שאנחנו משנת השבע, ורוב עם ישראל בונה על היתר המחירה של קרקע, מוכרים את הקרקע לגוי, ולכן כיוון שמוכרים את הקרקע לגוי, רוב עם ישראל ממשיך בעבודה החקלאית של של הארץ, מתוך הנחה שקרקע שמותר, שייכת לגוי פטורה מדיני שביעית. החזון איש, כמו חלק אחר, גדול אחר מאחרונים, טענו שהמכירה הזאת לא עובדת. למה? כי יש ויכוח האם מותר למכור את הקרקע לגוי, על אף שהמכירה היא מותנית בזמן. הרב קוק אמר שמותר, חזון איש אמר שאסור. אבל החזון איש אמר, כיוון שאני חושב שאסור למכור את הקרקע לגוי, גם אם תמכור את הקרקע לגוי על ידי שליח, השליחות לא תקפה. כי אין שליח לדבר עבירה, כמו שאמר הנודע ביהודה. ולכן, כיוון שהשליחות לא תקפה, המחירה לא חלה. אז זה לא מספיק לבוא שהרבנות בוא תגיד, אנחנו חושבים שזה בסדר ולכן מכרנו, כי באמת לא מכרתם. זה לא רק שזה לא בסדר למכור, בגלל שזה לא בסדר למכור, המחירה פשוט לא חלה, ולכן הקרקע עדיין היא קרקע של ישראל. ככה טוען הנודע החזון איש. כמובן שכדי לתקוף את דברי החזון איש, אפשר ללכת באחד משתי כיוונים. או לבוא ולהגיד, סליחה, אנחנו חושבים שהרב קוק צודק, ואפשר למכור. אפשר גם לבוא ולהגיד, גם אם אתה צודק והמחירה אכן אסורה, כיוון שבפועל מכרו, המחירה חלה, כיוון שהנתיבות צודק, שאומנם אין שליח לדבר עבירה, ולכן לענייני עונשים, אבל המחירה עצמה אכן חלה. ובנקודה הזאת אנחנו נעצור ונתראה שוב בעוד שבוע עם שיעור חדש. לכולם כל טוב.